כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשות ויקהל פקודי, תפשין עין זין. בצלאל, הנהגה שיש בה צעד נוסף ביציאת מצרים. בצלאל הוא מדמויות המפתח בפרשותינו. במסכת ברכות ישנה סוגיה תלמודית קצרה העוסקת בבצלאל בן אורי. קריאה בה מעלה תפיסות שונות ביחס לאופן היבחרותה של הנהגה והגדרת מאפייניה. בשורות הבאות אציע שהדיון בדגם המנהיגות המיוצג על ידי בצלאל, דווקא בסיומו של ספר שמות, מהווה צעד נוסף של התרחקות ממצרים, פסיעה ממציאות הנהגתו של משה, איש האלוהים, אל עבר אפשרות של מנהיגות אנושית מזן אחר. בקריאה ראשונית בונה הסוגיה מגדל בין שלוש קומות, לפיו מייצג בצלאל פרנס, מנהיג בעל שלוש מעלות שונות. כך הוא נבחר הן על ידי האלוהים, כפי שאומרת הסוגיה, אמר רבי יוחנן, שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואלו הן רעב, סובע ופרנס טוב. פרנס טוב דכתיב, וידבר השם אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל. אולם בצלאל נבחר גם על ידי העם, כפי שממשיכה הסוגיה ואומרת, אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. ובנוסף, מתואר שבצלאל הוא חכם. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. אולם עיון מחודש בסוגיה מציע שלפנינו שתי מחלוקות, מחלוקות העוסקות במיקוד גדולתו של בצלאל, ובעצם מעלות שתי שאלות על אודות זכאותו להנהיג. ראשית, האם נבחר בצלאל על ידי אלוהים או על ידי העם? ושנית, האם נמדדת חוכמתו בכוח הנבואה שבה, כלומר במידה שבה דבק בצלאל בתוכנית אלוהית ידועה מראש, או דווקא נמדדת חוכמתו ביצירתיות וביכולת השינוי שיש בה ביחס לתוכנית המוצגת לפניו. במקרה של פרשתנו, תוכנית המוצגת על ידי משה. מי בחר בבצלאל? או כיצד מאתרים פרנס ראוי לציבור? במילונו מגדיר בן יהודה את המילה פרנס כך: סוכן, זן ומחלקל. בלועזית משתמש הוא במילה administrator, ובעצם מדגיש את משמעות החלוקה והנתינה התמונות במילה. מעבר לכך, מוסיף בן יהודה מרחב משמעות נוסף במילונו, ומסביר שפרנס הוא גם גבאי, מנהיג, ראש העדה. בצלאל המוצג בפרשתנו לפני העם, מוצג בספרות חכמים כדוגמה בסיסית לפרנס. אמר רבי יוחנן, שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואלו הן רעב, סובע ופרנס טוב. פרנס טוב דכתיב, וידבר השם אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל וכולי. את המטען הכלכלי חלוקתי שמייחס את המילה פרנס לתפקידו של בצלאל, ניתן להבין לאור סמיכות הפרשיות שבין הבחירה בבצלאל, וידבר השם אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, שבתחילת פרק למד א' בשמות, לבין הציווי לאיסוף מחצית השקל שנמצא באמצע פרק למד. כלומר, הדרשן לא מבין את הבחירה בבצלאל רק על בסיס דעתו ויכולתו במלאכה, כפי שאפשר היה לשער מלשון הפשט, אלא שהוא גם מחבר אותה למה שתואר קודם לכן בפסוקים. הציווי על מחצית השקל, ואולי גם איסוף התרומה לקראת בניין המשכן. הממרה בפי רבי יוחנן, עם זאת, איננה עסוקה בהגדרת בצלאל כפרנס, אלא באופן בחירתו ככזה. רבי יוחנן מוצג כלומד מן הפסוקים את מעורבותו הישירה של האלוהים בבחירתם של פרנסים. מיד אחרי רבי יוחנן מוצגת ממרה נוספת. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. בשם רבי יצחק נאמר שעל פרנס בתור מנהיג להיות נבחר ציבור. גם הוא סומך את דבריו על מקרה בצלאל, שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפניי לא כל שכן. אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל, הגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן. שני האמוראים חלוקים זה על זה, ומציגים תפיסות שונות על אודות האופן שבו ראוי שיבחר פרנס על הציבור. בעוד רבי יוחנן דבק בתפיסה של בחירה אלוהית, רבי יצחק מציע מודל אחר להנהגה, הנהגה של נבחרי עם. לפי קריאה זו של רבי יצחק, מתעצם הקול האנושי בבחירה בהנהגתו של בצלאל ושל פרנסים בכלל. יתרה מזו, הדרישה האלוהית היא למעורבות וגושפנקה אנושיות. חוכמת בצלאל, נבואה או אומנות. בהמשך הסוגיה מופיעה ממרה שלישית. זו עוסקת בהגדרת חוכמתו של בצלאל. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. ניתן לקרוא אמירה זו כאפשרות שלישית ונבדלת משתי האפשרויות הקודמות. בצלאל מייצג מודל הנהגתי שאינו נטוע לא בבחירה אלוהית ולא בבחירה אנושית, אלא בבחירה בזכות, בזכות יכולת אנושית. בלשון מודרנית נאמר אולי שלפי תפיסה זו בצלאל הוא פקיד, לא נבחר ציבור ולא איש קודש. פקיד הממונה על בסיס יכולותיו, כישוריו וחוכמתו. ואכן הסוגיה פונה להדגים את חוכמתו הייחודית של בצלאל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו, משה רבנו, מנהגו של עולם אדם בונה בית, ואחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר, עשה לי ארון וכלים ומשכן? כלים שאני עושה, להיכן נכניסם? שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים? אמר לו, שמה בצל אל היית וידעת? ניתן להבין את המדרש שלפנינו בשתי צורות שונות, נבדלות וחלוקות. לפי הראשונה, גדולתו של בצלאל מתבטאת בכך שהוא כיוון לדעת הגדול, דעתו של האלוהים. כמעין נביא המתקיים בצל אל, הבין בצלאל מהן למעשה הנחיותיו של האל. אולם לפי הקריאה השנייה, גדולתו של בצלאל היא ביכולתו לחשוב באופן ביקורתי על ההנחיות שמוצבות לפניו. הוא מגיב באופן הגיוני ויצירתי להנחיות שנותן לו משה, ובוחר שלא ללכת בעקבותן. שתי הקריאות למעשה מעלות את השאלה האם גדולתו של בצלאל היא בהיותו מעין נביא, או לחילופין בהיותו אומן מיומן, ומתוך כך מן היצירתיות הנובעת מן השכל הישר והביקורתי שהוא מפעיל. סיום ספר שמות בתנועה אל עבר ריבונות אנושית. העמדת מחלוקות אלו על דמות ראשית המופיעה בספר שמות מעלה את הסברה שלפנינו צעד נוסף בהתרחקות מעבדות מצרים ומההיערכויות החברתיות הכרוכות בה. פסיעה נוספת ממציאות בה מהווה האל את מקור הריבונות היחיד, הבוחר בהתאם לכך את המנהיג, כפי שבחר למשל את משה, איש האלוהים, נביאו. אולי ניתן לראות בכך תנועה המדורבנת על ידי האל, אל עבר בחירה אנושית בהנהגה. הנהגה שכוחה בחשיבה ביקורתית ויצירתית, גם אל מול ביטויי הקול האלוהי. שבת שלום.